ואלה מלכי הארץ אשר יקרו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון בכל הערבה מזרחה סיחון מלך האמורי יושב בחשבון מושל מהרוער אשר על שפת נחל ארנון בתוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבוק הנחל גבול בני עמון וערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישיבות ומתימן תחת אשדות הפסגה גבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים יושב בהשתרות ובהדרי ומושל בהר חמון וסלחה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמערכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון משה עבד אדוני ובני ישראל יקום ויתנה משה עבד אדוני ירושה לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשה ואלה מלכי הארץ אשר היכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד הר חלקה עולי סעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלק אותה בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החיתי האמורי והכנעני הפריזי החיבי והיבוסי מלך יריחו אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד מלך ירושלים אחד מלך חברון אחד מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד מלך עגלון אחד מלך גזר אחד מלך דביר אחד מלך גדר אחד מלך חורמה אחד מלך ערד אחד מלך לבנה אחד מלך עדולם אחד מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד, מלך תפוח אחד, מלך חפר אחד, מלך אפק אחד, מלך לשרון אחד, מלך מדון אחד, מלך חצור אחד, מלך שמרון מרון אחד, מלך עכשף אחד, מלך תענך אחד, מלך מגידו אחד, מלך קדש אחד, מלך יוקנעם לכרמל אחד, מלך דור לנפת דור אחד, מלך גויים לגלגל אחד, מלך תרצה אחד, כל מלכים 31. אחרי שלמדנו בפרקים הראשונים המלחמות לכיבוש הארץ הפרק הזה הוא פרק מסכם את כל המלחמות שעשה יהושע ואת כל הכיבושים מהפרקים הבאים אנחנו נעבור לפרקים של נחלות איך יהושע מנחיל את הארץ לישראל אלה היו שני התפקידים העיקריים של יהושע כיבוש הארץ והנחלתה לישראל כך שאומר ליהושע בתחילת, בתחילת הספר חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את הארץ, אז ליהושע יש תפקיד גם לכבוש וגם להנחיל, לא להסתפק בזה שהוא כבש את הארץ, אלא צריך לחלק אותה לשבטים. הקדושה של הארץ, כמו שאנחנו מכירים מהרמב״ם, בחוק שמיטה ויובל, כותב הרמב״ם שקדושת הארץ שלמותה זה עד שכל שבט ושבט מכיר את הנחלה שלו. כלומר, כיבוש הארץ, שלטון צבאי או ממלכתי, זה לא מספיק עד שאנחנו מחוברים כאומה לארץ, כל שבט במקום מיוחד וכל יחיד מקבל את הנחלה שלו, אז נקרא שהארץ היא שלנו לגמרי. כמו שבמעשים של נישואים, זה מורכב משני חלקים. יש קידושין ויש חופה. הקידושין זה אומר שהאישה היא כעת אשת איש. האישה כעת אסורה לכולם, אבל עדיין האישה לא שלו לגמרי. מתי האישה שלו לגמרי והיא שותפה איתו? כשאחרי הנישואים. אחרי הנישואים, אחר כך אפשר לבנות את הבית, את המשפחה, עם כל המחויבות. לפני זה אין מחויבות. אחרי הירוסין, הבעל לא חייב לאשתו לא מזונות ולא כל מה שכתוב בפרקונה ובשערה וכסותה וכמובן עונתה. אחרי הנישואים, הוא מחויב בכל, היא מחויבת בכל. כהן שקידש אישה ואשתו נפטרה לא מתאמה לה אחרי נישואין הוא מתאמה לה כלומר הזיקה השלמה זה רק אחרי שיש חיבור גמור שעובדים ביחד והעבודה ביחד עם ארץ ישראל, זה כשכל אחד מכיר את החלק שלו, יושב בחלקה הזאת, מאבד אותה, ואז החיבור לארץ הוא חיבור שלם. ואלה היו שני התפקידים של יהושע. התפקיד הראשון, התפקיד של כיבוש, הסתיים עד כאן. יש עוד קצת שיריים גם בפרק הזה, וגם בפרק הבא עוד קצת שיריים. הפרק הבא הוא הפרק של המעבר בין הכיבוש ובין החלוקה, ובפרק הזה זה סיום של הסיכום של הכיבוש. אנחנו מתחילים מתחילת הפרק, ואנחנו רואים שבתחילת הפרק הוא בעצם לא מדבר על כיבוש של יהושע את הארץ, אלא על כיבוש שמשה כבש את עבר הירדן. ואלה מלכי הארץ אשר היכו בני ישראל, היינו מצפים לשמוע מה שיהושע כובש, פתאום חוזרים לנו למשה רבנו, עם הגבולות של עבר הירדן המזרחי, כל הנחלות שם, ואנחנו רואים ארץ של סיחון וארץ של אוג מלך הבשן. שמים לב שהגבולות של גם של סיחון גם של אוג בעצם אלה הגבולות של ישראל, הם גבולות טבעיים, כלומר הגבולות שלנו הם לא גבולות מדיניים שנעשו בהסכמה, אלא גבולות שריבונו של עולם תחם אותם בטבע על ידי נהרות, מעיינות, מדבר. אפשר לראות מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרח. בהתחלה זה גבול כולל של כל עבר הירדן. נחל ארנון זה בדרום, הגבול עם מואב. הר חרמון זה הצפון. כן. אחר כך הוא מחלק את זה לשני חלקים. סיחון מלך האמורי יושב בחשבון, מושל מהרוער אשר על שפת נחל ארנון. זאת המלחמה הראשונה של עבר הירדן והכיבוש. בתוך הנחל, בחצי הגלעד ועד יבוק הנחל, גבול בני עמון. אז הגבולות הן מנחל עד נחל, וכולל בתוך זה את הגלעד. והערבה עד ים כנרות מזרחה, ועד ים הערבה ים המלח, מזרחה דרך בית הישימות ומתאמן תחת אשדות הפסגה. אז יש גבולות גם של נחל, גם של ימים, ים הערבה, ים המלח, בית הישימות והערבה, מדבר, ואשדות הפסגה כנראה הרים תלולים מאוד שגם הם מהווים איזה מין חיץ טבעי שגובל בארץ. וגבול אוג מלך הבשן מיתר הרפאים יושב באשתרות ובדרי, אחרי החלק של סיחון, החלק של אוג, מושל בהר חרמון ובסלחה ובכל הבשן, עד גבול הגישורי במערכתי, לחצי הגלעד, גבול סיחון מלך חשבון. בפרשת מסעי יש שם את הגבולות של ארץ ישראל, ושם כתוב והיה לכם הים הגדול הוא גבול. כן, אז חז"ל למדו שהגבול של ארץ ישראל במערב הוא לא עד הים אלא גם הים. יש בזה נפקא מינה, לא רק להגיד שיש לנו חלק בים לדוג דגים, אלא זה שייך לקדושת הארץ. אם יש אונייה שנמצאת בים התיכון, באותם הגבולות של, ששייכים לארץ ישראל, וזורעים שם, חייו, בתרומות, מעשרות, וארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל נמצאת גם בים. בגבול הים יש כמה דעות, יש רבי יהודה וחכמים, הגבול שלנו בים, יש אומרים שזה מהור ההר עד נחל מצרים, מעבירים קו ישר בים, וכל הים שבחלק הזה הוא ארץ ישראל. ויש דעה של רבי יהודה שמושכים מקו מהור ההר, שזה יכול להיות ליד לטקיה בסוריה, ומושכים את זה עד גיברלטר. ומהדרום, מוואדי אל-עריש, גם עד גיברלטר, ואז זה יוצר מין משולש כזה בתוך הים. כל המשולש הזה הוא ארץ ישראל, משולש של ים. לפי זה זה כולל גם את האיים מלטה, סיציליה, קורסיקה ואולי קצת מדרום צרפת. אז יש בתוספות, רבנו פטר שאל את רבנו תם, למה במקומות האלה לא מפרישים תרומות ומעשרות. אז היה ברור של ההלכה למעשה, הים הוא חלק מארץ ישראל. לא כל הים, לא כל הים התיכון. ברור שהים, מה שקוראים הים האגאי והאזור של, של הים האדריאטי שבין יוון לאיטליה, זה לא שייך לארץ ישראל. אבל יש חלק מהים שהוא, יש לו קדושת ארץ ישראל. אז כאן אנחנו רואים דבר דומה, בפסוק ב', הגבול של הדרום, זה על שפת נחל ארנון ותוך הנחל. כלומר, גם תוך הנחל הוא גם ארץ ישראל. לא רק על, עד הנחל, אלא גם תוך הנחל.
זה
בא ללמד על הכלל,
שכתוב גם
את הר חרמון.
זה כולל
הר חרמון? כן, כן. הבעיה של הר חרמון זה מפסוק ה', הוא גבול עוג מלך הבשן, הוא מושל בהר חרמון. כתוב שזה גם הר חרמון. הכבשו את כל הנחלה של עוג, אז זה גם הר חרמון. חשבתי שיש בזה כיוון כללי. עם הצירוף של פרשת מסעה של הים, וגם מה שאנחנו רואים כאן בגבולות המזרחים, שזה כולל גם את הגבול, הוא בעצם שטח שגם הוא ארץ ישראל, וזה מלמד שהגבולות של ארץ ישראל הם לא מוחלטים לגמרי לעצור את קדושת הארץ, אלא יש כאילו הכנה לעתיד לבוא שארץ ישראל מתפשטת. כי גם הגבול, כן, הוא משמש גבול, אבל הוא גם, הוא בעצמו גם קצת ארץ ישראל. זה מה שיש במדרשים, שעתידה קדושת ארץ ישראל שתתפשט. כי כרגע המשמעות של הגבול הזה, זה לא לריב על, עם הגויים, איפה אנחנו דגים, אלא זה בעל משמעות הלכתית, כמו שראינו בגמרא בגיטין, שזה נוגע לקדושת הארץ, נוגע לתרומות, מעשרות, שמיטה, כל המצוות שתלויות בארץ. אז אם המשמעות של הגבול היא משמעות של קדושה, אז כעת זה מסביר לנו יותר את המדרשים של חז"ל, שעתידה ארץ ישראל שתתפשט. הכוונה היא שהעולם נברא בהבחנה של חול וקודש. כל העולם זה חול, ארץ ישראל היא קודש. מחוץ לארץ ישראל כל העולם הוא חול, אין בו שום מצווה, ועד רבה אפילו יש גם צד של טומאה. יכול להיות שזה בגלל חטא אדם הראשון, אולי סיבות נוספות, אולי מתפילת הבריאה, אבל ארץ ישראל היא נקראת ארץ, כל חוץ לארץ נקרא חוצות. ויש גם השגחה מיוחדת שהגמרא בתענית מזכירה, שבארץ ישראל השם עיני השם אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחרית שנה, לעניין גשמים, לעניינים השגחה כללית ופרטית, ובחוץ לארץ לא, חוץ לארץ נקרא חוצות. וברור שריבונו של עולם מצפה, והוא ברא את העולם כדי שבסוף העולם כולו יהיה קודש, לא יישאר חול בעולם, לא תישאר טומאה בעולם. אז ההכנה לזה היא מהאזור הזה של הגבול. הגבול שכרגע הוא נראה כאילו גבול טבעי שהוא תוחם את הארץ, שהוא מחוץ לארץ, ובכל זאת יש בו צד של קדושה. זה מקביל למה שיש לנו, קדושת שבת, ויש עניין להוסיף מחול על הקודש, גם בכניסת השבת וגם ביציאת השבת. בחגים פסח, 30 יום קודם הפסח, כבר חל איסור חמץ, וזה חל איסור חמץ מהתורה. נפקא מינה, הגמרא לומדת, מי שעוזב את הבית ולא מתכונן לחזור אל הבית עד אחרי פסח, אז אם הוא עזב בתוך 30 יום, כלומר מפורים הוא עזב את הבית, חל עליו חובת ביאור חמץ מהתורה. זה לא חומרה ברבנן, אבל זה מהתורה. יש חומרה דרבנן, שזה מראש השנה, אם הוא מתכוון לחזור, ושם הוא יבוא ויבשל בחמץ. אבל החובה של בדיקת חמץ, שזה מביא גם את ההשלכה של שואלים ודורשים קודם הפסח, זה חל 30 יום קודם. כך ראינו גם ביום הכיפורים, העניין שלו חודש אלול, ובכלל, בכל קודש יש גם איזה תחום, גבול ליד הקודש, שהוא לא ממש קודש, כמו קדושה המרכזית, העיקרית, אבל הוא נוגע ואינו נוגע בין הקודש ובין החול. וכך גם ארץ ישראל, יש גם איזה תחומים שהם על הגבול של הקודש. כך היה נראה לי להבין את מה שכתוב כאן על שפת נחל ארנון ותוך הנחל. וגם תוך הנחל, שמה צריך להגיד את זה? כעת יש נקודה שנייה שצריך לברר. למה צריך לדבר כאן על הכיבושים של משה רבנו? אנחנו בספר יהושע. כעת זה לא שייך למה שהיה מקודם. אז חשבתי שזה בא ללמד אותנו שהכוח של יהושע נמשך מכוחו של משה רבנו. ואם לא מזכירים את משה רבנו, יהושע בן נון אין לו כוח. כל מה שהוא הכיבושים אחר כך של ארץ ישראל, הם המשך מהזכות, מהמעלה, שמשה רבנו, הוא כבש את עבר הירדן, הוא התחיל במעשה הכיבוש, ויהושע הוא ממשיך אותו. כן? כמו גם בתורה, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, יהושע ממשיך את התורה של משה רבנו, והוא ממשיך גם את מעשה הכיבוש של משה רבנו, ובפסוק האחרון של עבר הירדן, פסוק ו', משה עבד השם ובני ישראל היקום, ויתנה משה עבד השם ירושה לרובני ולגדי ולחצי שבט המנשה. בולט כאן התואר עבד השם פעמיים. משה עבד השם, לפני זה, הזכירו את משה, לא צריך להזכיר שהוא עבד השם. כולם יודעים מי זה משה רבנו, לא צריך להרחיב הרבה. אלא דיברנו על זה שיש שתי מצוות. יש מצוות כיבוש הארץ ויש מצוות הנחלת הארץ. יש שתי מצוות שנמשכות ממצוות השם. לכן כתוב כאן משה עבד השם ובני ישראל היקום, זה ביחס לכיבוש. ויתנה משה עבד השם, זה הירושה, הנחלה, גם על זה עבד השם, שגם זה לא בגלל שכבר הוא כבש, אז הוא גם מנחיל, אלא זאת מצווה בפני עצמה. זאת שליחות נוספת לשליחות הראשונה. לכן נזכר כאן עבד השם פעם שנייה. אז בכל הפסוקים האלה יש כאן הכנה, כן, הכנה רוחנית והכנה מעשית לתפקידים של יהושע. הכיבוש של הארץ והנחלה של הארץ. סיכום של הכיבוש בא כעת בפסוקים הבאים, שבעצם אפשר היה להגיד את זה גם בלי כל הפסוקים האלה באמצע של עבר הירדן. אבל כדי שנבין שיש כאן המשכה ממשה רבנו, וכשאנחנו קוראים גם שמשה עבד השם, והיקה משה ובני ישראל, אז זה מלמד אותנו על הקדושה העולמית, הנצחית, שבאה כאן, כי הכל נמשך כאן ממצוות השם, אז גם אם באמצע יהיו שנים שאנחנו מאבדים חלקים או גלות או מה שיהיה, ברגע שאנחנו קושרים את זה עם עבודה של משה רבנו עבד השם, ברור לנו שזה יימשך. כן, אז אחרי ההכנה הזאת אנחנו באים לקרוא את מה שכבש יהושע ולומדים שהכוח שהטביע משה במעשים שלו הוא זה שיימשך אחר כך במעשים של יהושע, שהם כוללים כיבוש ונחלה. קצת קשה על עניין הנחלה, כי אנחנו יודעים שלעתיד לבוא, הנחלות של ארץ ישראל יהיו מסודרות בצורה אחרת. מה שיש בסוף יחזקאל, שתהיה חלוקה שונה ממה שהייתה חלוקה בימי יהושע. אני צריך להבין את זה, כי החלוקה של הארץ והשבטים, יש איזה תאום ביניהם, כמו שהגמרא בפסחים מביאה, שהיה יהודי שהיה משבח מאוד את הישיבה על חוף הים, אז אמרו שהוא בא מזבולון, בדקו ומצאו שהוא מזבולון. מזבולון לחוף ימים. אז הוא רואה את הים כנחלה שלו. ויש אנשים שהם שייכים ליהודה, וכנראה שיש איזה טבע בארץ יהודה, שהוא מתאים לטבע של שבט יהודה. כמו שבמקביל, בדוגמה הראשונה שהזכרתי קודם, בין איש לאישה. זה לא שאיש יכול לשאת כל אישה בעולם, והוא יוליד את הילדים שלו ממנה, כי מה האישה? היא בסך הכל איזה כלי. זה לא נכון. יש איזה תאום רוחני, נפשי, בין הרוח והנפש של האישה לזה של האיש, וריבונו של עולם סידר את התאום הזה, כדי שהילדים יבואו ממדרגה רוחנית ונפשית מתאימה, שהיא בנויה בהתאמה בין שניהם. וכך זה בארץ ישראל, כל אדם איפה שהוא גר, חן מקום על יושביו, יש איזה תאום בין השבטים ובין הנחלות שלהם. אפשר לראות את זה בצורה יותר בולטת ממה שאנחנו רואים בסוף התורה, שהשם מראה למשה רבנו את כל הארץ, והראה לו השם את כל הארץ, את הגלעד עד דן, ואת כל ארץ נפתלי. מתי זה ארץ נפתלי? עוד לא נכנסו לארץ, עוד לא חלקו את זה, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת ארץ יהודה. איך הוא? למה קוראים לזה ארץ יהודה? למה קוראים לזה ארץ נפתלי? זאת התורה. זה לא כתב את זה מישהו מאוחר יותר והוא כותב על שם העתיד. וכאן התורה קורא למקום הזה ארץ יהודה, ארץ נפתלי. כלומר, יש משהו בטבע של הארץ הזאת שהיא טבע של נפתלי. ובארץ השנייה טבע של אפרים וטבע של יהודה וטבע של מנשה, וכל אחד ואחד יש לו את החיבור לחלקה שלו בארץ, שרק בהשתוות ובהשתלבות של הנפש שיש באדם ובארץ, כן, אז הוא מגיע להצלחה שלו, לייעוד שבשבילו הוא נוצר.
זה יפסים, נכון?
כן. אז מה יהיה אז, איך זה ישתנה, אולי זה בגלל כל מה שעבר על עם ישראל במשך הדורות, מה שעבר על השבטים, אז אולי יצטרכו סידור אחר, אולי זה שייך לתיקון העולם, שהעולם כולו ישתנה לעתיד לבוא. בכל אופן, הקשר בין השבטים והנחלות, זה דבר שנזכר בכמה ספרים. שאדם שגר בארץ יש קשר לנפש של האדמה, שבארץ ישראל, ארץ ישראל היא לא רק ארץ של חומר, כמו שיש בסוף פרשת התוכחה, זכרתי אני את בריתי אברהם, ואף את בריתי יצחק ואף בריתי, ואף בריתי יעקב יזכור, והארץ, ואת בריתי את יעקב ואת הארץ אזכור. אז רואים שיש איזו זכות לארץ. כתוב שאם הזכות של אברהם לא מספיקה, זכות של יעקב לא מספיקה, ושל יצחק לא מספיקה, ושל אברהם לא מספיקה, אז תבוא הזכות של הארץ. איזו זכות יש לארץ? אני חושב שיש קדושה בארץ, זה בחינת נפש, שהיא מלבד שהיא נראית כארץ של חומר, אפשר לעבוד בה, היא לא ארץ ככל הארצות, אלא יש לה טבע רוחני מיוחד. והטבע הרוחני המיוחד הזה שהוא שייך לכלל ישראל, הוא מפורט לפי כל שבטי ישראל, ועוד יותר מפורט לפי כל אחד ואחד בנחלה שלו. כמו שראינו שהשבטים הקפידו, שלא ינחלו, לא יתחתנו, נשים משבט אחר, שלא תעבור נחלה משבט לשבט. אז יש עניין גם בחלקה הפרטית של כל אחד. ראינו את זה עוד בתחום אחר. הם כתוב שקברו את יהושע בנחלה שלו. והגמרא בבבא בתרא מדברת על זה שלא ייתכן שאדם יהיה קבור בנחלה באדמה שלו. כן? כאילו שמישהו קבור לא בנחלה שלו, כאילו שזה פגם מסוים. אז רואים שיש קשר בין האדם לאדמה, כי אם זה רק עניין של מקום, מה זה משנה? קבור אותו קרובים או אחרים בנחלה אחרת, לא נחלה שלו. אז חז"ל כאילו אומרים שאם האדמות חוזרות ביובל, אז נמצא הצדיק קבור בנחלה שלו שלו. מה זה כל כך חשוב? כנראה שזה כן חשוב. יש תאום בין האדם לאדמה המיוחדת לו משש דיני בראשית, ממה שהנחיל הקדוש ברוך הוא, בורא הנשמות ובורא הארץ, בסדר שיש תאום ביניהם. לפי זה אפשר להבין מדוע חשוב כל כך לזכור את הגבולות ואת השמות ואת הערים שאנחנו נקרא אחר כך וכאילו לא מדבר אליהם. אלה שמות של ערים שאף אחד לא מכיר ולא יודע איפה הם ומה הם. אלא יש כאן משמעות בכל עיר ועיר וכל נחלה ונחלה של איזו קדושה מיוחדת שמאופיינת לאותה עיר. שאנחנו לא מבינים אותה, אבל יש בה את המיוחד שבה, וכן אפילו כשאנחנו קוראים את זה, יש בזה משמעות. כן.
משה רבינו נקבע בחוץ לארץ. כן. מצד שני הוא נקבע במקום שלו, נגד בני ראובן. אז אחד מהתירוצים זה שכאשר יהושע כבש, אז הוא מפריע וקיבל את הקדושה של ארץ ישראל. לפי התירוץ הזה אפשר להבין ככה את למה מוזכר פה מה שמשה רבינו כבש. לא מפני שיהושע לקח כוח ממשה, אלא אולי להיפך, בגלל שכאשר בני ישראל המשיכו את מפעל של משה רבינו, זה נתן כוח לכל מה שהיה.
זה נכון שהכיבוש של כל הארץ הוא מקנה למפרע, אבל כאן אנחנו רואים את הסדר שההתחלה של משה רבנו ואחר כך יהושע. לפי הדעה הזאת, השערה הזאת שאתה רוצה לשער, היה צריך להקדים קודם את כל יהושע, כל מה שיהושע עשה, ואחרי זה, כמו שבערי המקלט אנחנו רואים את זה. בערי המקלט מזכירים את מה שיהושע ייחד, ואחרי זה מזכירים את ששת ערי המקלט. ושם זה פעל למפרע. אבל כאן אנחנו רואים שזה נזכר הכיבוש והישיבה של הארץ, ההתנחלות. גם ההדגשות של עבד השם, יש כאן הרבה צדדים של הכוח של משה רבנו. מה שנוגע לקבורה של משה רבנו, זה צריך להבין מה זה קבורה של משה רבנו. זה איך אפשר לדבר על קבר שלא ידע איש את קבורתו. זה יותר משהו כאילו קבורה. זה לא ממש קבורה. זה לא משהו אנושי. כן? כמו שהרמב"ם אומר שאנחנו קוראים לזה מיטה, אבל זה לא בדיוק מיטה. מה שהיה עם משה רבנו. מה שיש בחז"ל כמה פעמים שמשה רבנו נקבר בעבר הירדן כדי שהוא יקום יביא איתו את כל מתי מדבר. אז בעצם זה לא המקום של המנוחה שלו, אלא זה מקום של העבודה שלו. שברגע שהוא יקום, אז הוא שם נמצא עם כולם, אז הוא יכול להביא אותם. טוב, אז זה החלק הראשון, החלק השני, ואלה מלכי הארץ מפסוק זין, ואלה מלכי הארץ אפריקה יושב בני ישראל בברדן ימה, מבעל גד בבקעת הלבנון, ועד הר החלק עולה סעירה, ותנה יהושע לשבטי ישראל ירושה כמחלק אותם. אז כאן הגבולות של הכיבוש של הארץ מהצפון ועד הדרום. מעניין. יש כאן הר חלק העולה סעירה, זה כל כך מזכיר לנו, הן עשיו איש אחי איש סעיר ואנוכי איש חלק. כן, אז הר חלק זה כאילו הגבול של יעקב לעומת אדום שהוא סעיר. כנראה שזה לא במקרה, יש שם גם את המילים האלה שרומזות לנו על ההבדלה בין ישראל לאדום. בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב, החיטי, האמורי והכנעני, הפריזי, הפליטי והיבוסי. יש כאן כאילו חלוקה של ארץ ישראל מהצפון לדרום, לאורך, קווי אורך, שזה ההר, השפלה, הערבה, השדות, המדבר, ואחר כך יש חלוקה גם מצפון לדרום, שזה אולי המדבר והנגב. כאילו שיש בארץ ישראל שני סוגים של הגדרות של קדושה. קודם כל, עיקר הקדושה של ארץ ישראל זה ההר. ההר, שם אנחנו יודעים כל ערי הקודש מירושלים, חברון, ורוב הערים בארץ ישראל, ארץ ישראל הקדומה, היו בהר. השפלה אחר כך נמשכת. ההר זה לא רק עניין של גובה או של סוג של אדמה, אלא יש כאן כנראה איזה מין רמז של קדושה מיוחדת, כמו שאנחנו רואים בתורה, ארץ, הרים ובקעות. וכשמשה רבנו מבקש להיכנס לארץ, ההר הטוב הזה בלבנון. כשהוא שולח את המרגלים להיכנס לארץ, ועליתם בנגב, ועליתם את ההר. אז הוא מזכיר שהכניסה לארץ ישראל היא דרך ההר. ההר הוא גם כאילו באופן פיזי גבוה, אבל כנראה שיש לו גם גובה של קדושה מיוחדת. לכן ההר וההרים של ארץ ישראל הם מיוחדים במעלה שלהם. גם כשאנחנו מזכירים את התחומים של ארץ ישראל, אז קודם ההרים ואחרי זה שאר החלקים. הנגב בסוף, הנגב הוא כנראה פחות ראוי ליישוב, אז ממילא, אם אנחנו מבינים שעיקר הקדושה בארץ זה במקומות של החיבור, היישוב בין האדם ובין האדמה, אז הנגב הוא, יש בו פחות קדושה מאשר שאר הארץ, ולכן הוא נמנע בסוף. כאן יש את השמות של כל המלכים שכבש יהושע. זה בולט מאוד, הסגנון הזה, מלך יריחו אחד, מלך חי אחד, מלך ירושלים אחד, מלך חברון אחד. לא רק שזה בולט בטון, בצלצול של המילים, אלא גם בכתיבה, יש לנו כאן הדרכה של חז"ל, כשכותבים את ספר יהושע, כשכותבים אותו בקלף, אז כותבים את זה בשני טורים. מלך יריחו אחד, מלך ירושלים אחד. וחז"ל אומרים שזה השיר, נחשב לשירה, ויש לזה קדושה של שירה, ולמה זה נכתב בצורה כזאת, לא כמו שירת הים, ששם זה אריח על גבי לבנה, או זה אריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה, הכוונה היא שיש חלק באמצע, ויש צד אחד של כולו כתיבה. אז חז"ל אמרו שכדי שלא תהיה תקומה לשונאיהם של ישראל. זה מלמד על סוג של מפלה שאין לו אחיזה. כן, כאילו, אם יש רווח מסוים, ומתחת לרווח יש מילה, אז יש כאילו משענת לרווח הזה. רווח, אם נגיד שזה רקנות או חולשה, יש לו על מה להישען שהוא לא יתמוטט לגמרי. אבל כאן יש רקנות שמפסיקה לגמרי, וזה בא ללמד, כך אומרים חז"ל, שלא תהיה תקומה לשונאיהם של ישראל. שתהיה להם מפלה שאין מזה תקומה. כן, כמו הסרט בני המן. כן, אז חז"ל אומרים שזה הלכה. אז מכאן שהסדר הזה שאנחנו קוראים כאן, הוא לא רק בא לפרט את השמות שלהם, אלא הוא בא לפרט את כוחות הרוע, הרשעות, הטומאה שהייתה בארץ ישראל, שאותה כבש יהושע, והיא התבטלה לגמרי. מעניין שכאן המספר, בסוף כל מלכים 31, אנחנו מכירים בגמרא, כשהגמרא אומרת ארבע אבות נזיקין, או 13, אז הגמרא שואלת, מניינה עד השמוינה, גם באבות מלכות, 39. למה 40 חסר אחת? למה צריך להזכיר את המניין? אפשר לספור לבד אם אנחנו רוצים לדעת את המספר. אז מניינה בא להוציא דברים אחרים. כשיש מניין זה אלה ולא אחרים. אז כך אנחנו רואים בגמרא, גם בעבוד נזיקין, גם בשבת. ונראה שגם כאן זה בא להגיד שאלה היו כוחות של טומאה, כי כל מלך של גויים וכל שם שלו זה מרמז על איזה כוח של טומאה מיוחדת. כך כותב אור החיים בדרוש לפרשת יתרו. כתוב שם שהשם בא למואב ובא לעמון ושאל אותם, מקבלים את התורה, אז הוא מסביר שמה שהוא דיבר עם עמון ומואב, הוא דיבר עם הנפש של מואב והנפש של עמון, והנפש שלהם, השם שלהם, זה שם של כוח של טומאה. יש טומאה של עריות, יש טומאה של שפיכות דמים, יש סוגים של, כמו שיש כוחות בקודש ויש להם איזו הגדרה שהיא מתייחדת על ידי השם, ככה יש גם לכוחות הטומאה. הכוחות הטומאה הם אלה שהיו מלכים בעולם, מלכים של הגויים, הם כמו אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר. למה התורה כותבת את זה? לכוחות של רוע, של קלקול, שעם ישראל אמור להילחם בהם ולהוציא מהם את הקודש שהם לקחו ולהחזיר את זה לישראל. אז כאן יש הסדר של המלכים. בסדר של המלכים אפשר לראות בהתחלה, יש לנו המלכים לפי הסדר של המלחמות שהיו ליהושע, יריחו, האי, מזה שכתוב כאן האי אשר מצד בית אל אחד, כנראה שהייתה עוד אי. רוצים להגיד לנו, מדובר על האי הזאת, שלא תחליף אותה באי אחרת. אחר כך חמשת המלכים שנלחמו איתו, מלך ירושלים, מלך חברון, מלך רמות, מלך לחיש ומלך עגלון. ולפי מה שקראנו בפרק י', אחרי זה בא מלך גזר, עלה להילחם, ואז מלך גזר, מלך גביר, גדר, אנחנו לא מכירים, לא מוכרת עיר כזאת. חורמה, חורמה אנחנו מכירים מספר במדבר, מפרשת חוקת, שהיה שם מלך ערד, וישראל כבשו את העיר וקראו, נדרו להחמים את הערים, אז אמרו שיחמימו את העיר וקראו למקום חורמה. זה היה כנעני מלך ערד, וכאן אנחנו רואים בפסוק הזה מלך חורמה אחד, מלך ערד אחד. אז רואים כאן את הקשר בין חורמה וערד, כנראה חורמה וערד שהיו בימי משה רבנו.
אז זה אלה שעכשיו
יהושע כבש? כן, כנראה שבינתיים, אחרי שישראל נלחמו בהם והחריבו אותם, הם בנו את הערים מחדש, אחרי משה רבנו, ואז יהושע כבש את זה פעם.
היה זה כבר לא נכון.
לא, אבל קראו לזה חורמה על שם העבר. מלך לבנה אחד, מלך אדולם אחד, כאן יש שמות של מלכים שאנחנו לא מכירים. לשרון, אחרי זה מפסוק י"ט, אלה המלכים שנזכרו בפרק י"א, המלכים של הצפון, מלך מדון, מלך חצור, מלך שמרון, מלך עכשיו, ויש לידם מלך תענך, מלך מגידו, אלה הערים שנמצאים בעמקים והשפלות, שמחלקים בין הגליל לארץ יהודה ואפרים, וגם יש הרי החוף, כנראה מלך חפר, מלך אפק, מלך לשרון, כל אלה כנראה ערים בשטח של שפלה.
זה מראה בסך כיבוש של יהושע כל אלה?
מה?
הסידור של 31 מלכים.
זה נראה שיש כאן חלוקה שמתאימה קצת לסדר של המלחמות. ויש ערים שלא שמענו שיהושע כבש אותם, אבל כאן זה מלך קדש, מלך יוקנעם לקרמל, מלך דור, לא שמענו עליהם קודם. מלך גויים, אנחנו לא מכירים את זה. אז כנראה שהיו עוד מלחמות שלא היו מספיק חשובות כדי שקודם נשמע עליהם, אבל הרי יהושע נלחם 7 שנים. אז היו ערים שקודם המלחמה לא הייתה מספיק חשובה, אבל כאן הם נמנים בתוך המלכים החשובים של ארץ ישראל.
אז מה הסדר מסמן
לנו? אז הסדר מלמד אותנו גם על חשיבות הכיבוש, כי כנראה שריבונו של עולם הוא עושה את המלחמות, לא במקרה, והוא מסדר איך יהיו המלחמות. מלחמת השחרור, שזה רק חלק מהארץ, אחר כך ששת הימים, שזה השלמה, אני יודע עוד איזה מלחמה מצפה, שנגמור את הכיבוש, נגמור את הסדר, אבל המלחמות האלה באות בתכנון אלוקי. ולכן יש ערך לסדר אותם ביחד, את מה שהיה בכל תחום ותחום, אזור ואזור.
מה זה האחד? למה דווקא האחד?
אז לפי מה שאמרנו, שכל אחד זה מסמל כוח של תומעה מיוחד שבפני עצמו, אז צריך להגיד כאן אחד, שהוא לא חלק ממה שהיה קודם. זה לא חלק ממערכה, אלא יש לו עצמיות, אצלהם זה בשלילה, ובמיוחד בישראל שמתקנים את זה, זה בחיוב, אבל זה כוח בפני עצמו. הוא לא בטל לאחרים.
כן. הסיכום של המלכים, כל המלכים 31, מה זה
בבעיה אקוטית? אם יהיה כיבוש אחר, זה לא חשוב מצד ביטול כוחות הרשע, כוחות הטומאה. אחרים הם נספחים, אבל השורשים של כל אלה הם אלה החשובים שנמנו כאן. למשל רואים בספר שופטים. שהיה שם אדוני בזק. כתוב שאדוני בזק אמר ש70 מלאכים היו מלקטים תחת שולחנו, ואדוני בזק פה לא נזכר בכלל. בכלל בזק לא נזכרת כאן. כן? אז היו עוד מלאכים שאולי הייתה להם חשיבות בהיסטוריה, אבל לא בחלק הרוחני, ולכן כאן לא מונים אותם. למרות שבמקומות של חשיבות של עוצמה או יכולת או כבוד, יכול להיות שהם מנעו אותם, אבל כאן הם לא נמנים. כי המניין פה הוא לסדר של המדרגות הרוחניות.
אם יש מדרגות רוחניות, אז למה לא מדברים לפי
חבי, מוסי? הזכירו בהתחלה שכולם כלולים בשבע, שבע כתוב הכנעני, הכנעני, מוסי, ואחרי זה הפרטים בתוכן.